ב-103 FM. ורדה רזיאל ז'קונט. 103 FM.
רדיו 103, ערב טוב. אנחנו עם האורחת שלנו, לפני כן נגיד שהמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, ועל הדיגיטל ירון זאבי. ואנחנו, האורחת, המשוררת, מילכה שמולביץ, אבל בעצם, במקור, באמת שלך, את פול אלן, והספר שאנחנו מדברות עליו הוא במקום עוגיית מדלן, ואולי המאזינים שלנו יזהו מי זאת עוגיית מדלן, עוד מעט נגיע אליה, אבל בואי נתחיל מהשיר הראשון שלך, שהוא בעצם דיאלוג, ובדיאלוג הזה שאותי שווה, יש שאלות ותשובות, ואת יודעת, אני אהיה השואל. אני לא יודעת אם זה השואל, השואלת האלמוני, ואת הילדה שעונה. אז איך את מרגישה?
הכל הפוך.
את רוצה לקום?
עננים מתנועים על התקרה.
איזו שפה את מדברת?
לא יודעת.
למה את לא יודעת?
הכוכבים בטבעות אשן.
מה שפת האם שלך?
היא נפטרה.
מתי?
היו לה לחיים מנייר משי.
אילו שפות את מדברת? את יודעת שלכולם יש כמה שפות?
אי אפשר לשוט עם שני אהובים בו זמנית.
מי האהוב הראשון שלך?
אמיל זולה, במרחות פחם.
ולפני זה?
סרוונטס, חבר ילדות.
מי עוד?
דוליטה, קראו לה דוליטה.
דוליטה? דוליטה? זאת השפה של הורייך?
לא, דוליטה זו דוליטה. דוליטה לקרא אותי כל בוקר לגן, היא דיברה בשפת סרוונטס.
יש לך עוד שפות בלב?
אחמד.
אחמד בלב שלך?
אחמד הוא של הדוד מוריס.
איפה אחמד עכשיו?
היו לו עגלה וסוס אחד כחוש בערי הזכר.
ודוד מוריס איפה הוא?
הלך, לפני חודש. הוא בוורסאי, בבית גברות של לואי ה-16.
מי זה לואי ה-16?
רוע דה פרנס, אדו נבר.
מה אמרת? מי זה לואי?
הוא נתן בית קברות ליהודים כדי שלא יסחבו את המתים שלהם 20 קילומטר עד הכתפיים של פריז.
פריז?
שמיים אפורים עוברים על התקרה.
איזה שפה מדברים בפריז?
יש רק שפת הסיין.
את רוצה להגיד מילה בשפת אמך?
אין.
איזה מילה מתחבאת בשפת הסיין?
ממו.
ממה. אז מילכה שמולביץ, בעצם את כתבת ספר שירה, אני חושבת שכולו עוסק בהגירה כפולה. אולי את יודעת, כשאנשים חושבים על פריז, אז פריז היא עיר האורות. פריז היא מחוז חפץ, ואת מתארת ילדה שכופים עליה לעבור, לעזוב. בואי תגידי את.
כן, אז בעצם והיה בשנות ב-61, 62, כשכל הצרפתים עזבו את, את אלג'ריה, וכולם היו חייבים לעזוב. ואז הגענו לפריז. אני הגעתי לבד, זאת אומרת לבד, אצל הדודים, לפני שאימא תגיע. ואז המפגש הראשון שלי עם פריז היה, הוא היה בניינים אפורים, ומזג אוויר חורפי. זה היה בספטמבר, ובאמת המגע הראשון עם פריז היה הכל אפור ושחור. כמו שאני מתארת בשיר הגירה הראשונה, אלג'ר פריז.
אז את מדברת בעצם על חוויה של ילד שלא מסוגל להגדיר לעצמו מה קרה לו, שלא אמרו לו מה קרה לו.
נכון, זאת הייתה תקופה ש... ההורים הייתה סמכות, הם היו הסמכות הגדולה והחשובה, והאמנתי בהם באמון מלא. ואז הם אומרים שאת הולכת לדודה קלוד, וזה מה שקורה, ואין על מה לשאול, אין על מה לדבר, וזה נעשה בפשטות. רק אחרי כמה שנים הבנתי שקרה משהו שאולי לא רציתי.
את יודעת, כשאנחנו פוגשים אנשים שהם הגיעו הנה מצרפת, אבל הם נולדו באלג'יריה, אז כאילו אלג'יריה, אני מדברת על האדם המצוי, נדמה לי, הבינוני, אלג'יריה זה מקום ערבי, מקום פראי, ופריז היא עיר התרבות.
אז אלג'יריה, אלג'יריה הייתה, זה היה בזמן שאלג'יריה הייתה צרפתית. ואז היינו חיים שם כמו אירופאים, זאת אומרת, כמו צרפתים. למדנו, דיברנו צרפתית בצורה מאוד טבעית. ואז להגיע לפריז זה היה בערך אותו תרבות. אותם אנשים, אבל הכל היה... לא אותם אנשים, הכל היה הרבה יותר יבש וקשה ושחור, שוב.
אז כאילו אלג'יריה היא המולדת.
נכון.
היא המולדת עם השמש והים.
לגמרי.
וכשאת בפריז ילדה, הגעגועים זה למולדת אלג'יריה.
נכון, נכון. אלג'יריה זה היה מקום... של שמש, של שמיים כחולים, וגם של משפחה, של אירועים משפרתיים מאוד, מאוד בסיסים, מאוד פשוטים, כמו כל שבת צהריים במרפסת של סבא, וכולם שמחים.
וזה נגמר בפריז.
זה נגמר. נגמר השמש, נגמר המרפסת, המשפחה, האירועים משפרתיים המשיכו, אבל הם שמיים אפורים.
תגידי, עכשיו בואי תראי, השם של הספר, במקום עוגיית מדלן, השם הזה מאוד מפתה. הוא אומר לנו משהו, לאנשים שמכירים קצת את התרבות. מאיפה, אני, את יודעת, ראיתי את הכותרת של הספר, ופיתה אותי. יש לך גם שיר על זה. אז את יודעת מה, נקרא אותו, אני אקרא אותו בשבילך. מילקה שמולביץ, שבעצם ויתרה על שמה המקורי. אז עוד נדבר על זה. אבל שם השיר הוא הגדולים של צרפת. אחר כך אני רוצה ממך לדעת למה קראת לספר במקום עוגיית מדלן. אבל תקשיבו, מאזינים. הגדולים של צרפת, אביא אתכם לארץ. אתרגם קווי הכתיפה שבלב שורותיכם. אקשיב בעיניים עצומות לסיפורכם בעברית של היום, או בזו של עגנון, אתן לכם לטעום פיסת קוגל, במקום עוגיית מדלן ותה בספל פורצלן. אביא אתכם עד לכאן, סטנדל, אוגו, פלובר, כמו שגוררים דובי ישן על הרצפה ומסרבים להיפרד ממנו. אני רוצה לציין הערה אחת לפני שאני אעבור לשאול אותך. יש כאן הרבה פעמים בסוף של השיר הפתעה. יש כאן הפתעה. כמו שגוררים דובי ישן על הרצפה ומסרבים להיפרד ממנו. אז בואי עכשיו נדבר, את מזכירה כאן את עוגיית מדלן.
כן.
אז בואי, תגידי.
אז פה בעצם, השיר הזה מדבר על, על המעבר מהספרות הצרפתית לספרות העברית. ובכל זאת, גם אם מתרגמים, גם אם חושבים על עגנון ועל הסופרים הישראלים, נשאר חרוט בתוכי את הסופרים הצרפתים, שלמדתי מהם, שקראתי אותם בבית ספר, בבית, ובעצם כמה שרוצים להיפרד מהצרפתיות, אז היא כאן, היא נוכחת. היא קיימת, ואז לגרור את הדובי הישן על הרצפה, זה לגרור את התרבות הצרפתית, בכל זאת, לכאן, לארץ.
אז בעצם את מדברת על משהו אני פתאום חושבת, שלא דיברתי אף פעם, לא דיברנו בתוכנית שלנו, על משבר החלפת התרבות, או משבר המעבר מתרבות לתרבות. ומעניין שאת מדברת על עגנון, כי היום עגנון, מי קורא את עגנון?
אני, הרבה אנשים, אבל אלה שממש מתרברים בעומק לשפה היפה של העברית, הרובד הזה המיוחד מאוד, שמוצאים רק בעגנון, ראיתי אותו גם אצל דבורה, שכחתי את השם, ברון, דבורה ברון, גם מזכיר לי.
שגם.
כן, מהראשונים.
קצת נשכחת.
לגמרי, וחבל.
כן. וחבל.
כן.
אז בספר השירים שלך, את מתארת מעבר תרבותי כפול. איזה מאמץ להיקלט בתרבות העברית, ובעצם המעבר הזה יש בו משהו חונק. איך אפשר להגיע ממעבר תרבותי לכתוב ספרות?
אז זה קרה ממש במקרה, לא התכוונתי כתבתי בצרפתית, אבל לא התכוונתי לכתוב פעם בעברית. לא חשבתי על זה, לא חלמתי על זה אפילו. ויום אחד באה אצלי לחדר שלי בעבודה מישהי בשם דורית וייסמן, שהיא גם משוררת, ואמרה לי שהיא עושה סדנת כתיבה.
את יודעת, אבל לפני כן אני אשאל אותך, באיזה גיל את הגעת לישראל?
הגעתי בגיל 29.
למה?
כי זה היה ברור שזה המקום שלי.
איך היה לך ברור? איזה שנה זה היה?
זה היה ב-84.
וואו.
והיית
ילדה גדולה.
לא הרגשתי שאני בבית בצרפת. זה לא היה הבית שלי. אף פעם לא הרגשתי שזאת הבית שלי בצרפת. אחר כך דיברנו על ציונות, על ישראל, ביקרנו כמה פעמים, אבל מאוד מהר הרגשתי שאין לי מה לעשות בצרפת. זה לא המקום, יש מקום אחר, וזה הארץ.
אז בניגוד להגירה מאלג'יר, שנכפתה עלייך כילדה קטנה, שהיא אפילו טראומטית, כי את לא יודעת לנסח אותה לעצמך, את עוברת לישראל, שזה עוד שוק תרבותי.
כן, אבל קודם כל לא יודעים שזה שוק תרבותי כשמגיעים לכאן.
באמת?
מבינים שאוקיי, עשינו את זה, עליתי. זה היה הדבר החשוב ביותר. עליתי, אני כאן. ולאט לאט מבינים שיש דברים שונים, שהכל שונה. אבל זה לא הפריע. השוק הכי גדול, אני חושבת שזה, הוא כשהתחלתי לכתוב, אז הקושי היה בולט. קודם כל, כי לא הייתה לי את השפה בהתחלה. זה היה לפני 23 שנים. לא כתבתי בעברית קודם, דיברתי, אבל לא כתבתי. ופתאום לרטוב בעברית, לקחת מילים, זה היה המעבר הכי קשה. לעבור בשפה העברית בכתיבה.
אז רגע, אני הפסקתי אותך, כשהתחלת לספר, איך זה קרה לך? כאילו...
אז הציעו לי סדנת כתיבה, ואמרתי לדורית וייסמן, שאני לא יכולה לכתוב, כי אין לי מספיק מילים. והיא אמרה לי, בכל זאת, תבואי. ובאתי.
לסדנת כתיבה.
סדנת כתיבה.
בעברית.
כן, כן, כן. ואז התחלתי לרטוב שלוש שורות, שלוש מילים בכל שורה, זה היה מאוד דל, אבל מה גרם לזה שהמשכתי, אני לא יודעת, אני לא יכולה להגיד. זה הלך בבכי, זה היה קשה, התחלות היו ממש ממש קשות, ומשהו משך אותי, אני לא מסבירה מה, אני לא יודעת מה, אבל זה כנראה, זה היה בשבילי הדבר הראשון, החשוב, הרצון להמשיך.
זה נורא מעניין, למה לא כתבת שירה בצרפתית, שהיא שפת אימך, בכל זאת?
כתבתי קודם בצרפתית, וברגע שהתחלתי עם העברית, לא יכולתי להפסיק. זה היה... עשיתי כמה סדנאות כתיבה, עד שהגעתי לבית ספר, בית הספר לאומנויות המילה בירושלים, שזה בית ספר שלומדים לכתוב, רק לכתוב, פרוזה, שירה, עריכה, תרגומים, ספרות ילדים, כל התחומים של הכתיבה. ושם למדתי זה מסלול של שנתיים, עשיתי אותו בשלוש שנים, וגם אחרי זה המשרתי עם סדנאות. ורק ככה הכתיבה מתפתחת. והכתיבה מוצאת את הנכונות שלה. וכל מה שכתבתי, כתבתי עם מחשבה בעברית, לא מחשבה צרפתית. למרות שמגלים סגנון צרפתי, אבל מהמחשבה העברית, כתבתי ישר בעברית. ומעניין שכל השירים על ההגירה, לעולם לא הייתי חושבת לכתוב את זה בצרפתית. זה הגיע בעברית. וזה היה נראה לי נכון לכתוב את זה בעברית. אולי בשביל הילדים, אולי בשביל המקום שבו אני גרה.
אז תגידי, זה לא היה מתסכל שאין לך את כל המילים שאת רוצה?
כן.
שהן חסרות לך?
כן. זה היה מתסכל. בהתחלה זה היה מתסכל באמת. יצאתי מסדנאות בבכי, מה אני עושה לעצמי? ובכל זאת המשכתי. כי גם נתנו לי להמשיך. העריכו את זה. זה גם עזר. וכבר לא רציתי מהצרפתית. מה להגיד לך? לא רציתי מהצרפתית.
לכן, את יודעת, בספר הזה מרגישים את ייסורי המעבר. מרגישים, אולי בגלל זה רציתי לפגוש אותך, כי את יודעת, לעבור משפה לשפה מילא, לחיות בשפה לשפה מילא, אבל לכתוב לא בשפת אימך, זה איש. אני רוצה לשאול אותך, אבל אולי נעשה הפסקה קטנה, עד כמה הכתיבה השפיעה על חייך? לא איך את השפעת על הכתיבה, אבל מה הכתיבה עשתה לך? זה ניכר בספר. אז נדבר על הדבר הזה, של כאילו את בתוך הכלוב של הזרות, זה לא שלך. אני יודעת כמה קשה לכתוב. אני בעצמי עברתי ייסורי כתיבה, ולכן זה עוד יותר מעניין, ייסורי הכתיבה בשפה שהיא לא שלך. אז עוד מעט נדבר על זה, וזה מתבטא גם בשירים, אז עוד מעט, מילקה שמולביץ, ויש לך גם שיר על שינוי השם, פול אלן, שמי נפל מהכיס. אז עוד מעט נחזור. חזרנו אל מילקה שמולביץ, לשעבר פול אלן, ואת יודעת, בספר הדק הזה, אני מוצאת אוטוביוגרפיה מאוד חזקה, ואת יודעת, אני רוצה לקרוא אחד מהשירים שלך. דאטה בייז, קיץ 84. מעניין איך את ממה את מתפרנסת?
עבדתי אז במחשבים.
עבדת במחשבים.
כן.
אוקיי, דאטה בייז 84. החלפתי נעליים, החלפתי מסך. זרקתי את מה שפג תוקפו. אמא ארגנה מסיבה משפחתית כדי לשכוח שאני עוזבת. ובכל זאת, עודף משקל בגרון. דודה סטלה קנתה לי מילון צרפתי עברי. דודה סוזן קנתה עברי צרפתי. ורוניק לקחה אותי הצידה, אמרה, אל תסעי, יאכלו אותך. ניקול הביאה תיק גב דלסי מאיכות גבוהה. ורוניק אמרה, איך את עוזבת את ההורים שלך? את לא יכולה לעזוב את העבר לבדו. ססיל הביאה מפת שולחן, 100% שמחה. ציור טקסטיל נאיבי של כדור פורח. הדיילת בדלפק אלעל, בדלפק אלעל אמרה, עודף משקל במזוודה. אמרה, עודף משקל בתיק גב. אמרתי, אבל אני עולה. היא אמרה, יש מס של 700 פרנק. אמרתי, אבל אמרו לי ש... היא אמרה, 700 פרנק. בדיוטי פרי לא היה לי ראש לקוסמטיקה. במטוס פתחתי יומן ריק. הפכתי את כיוון שבשבת הרוח. המטוס המריא, קיפל גלגליו לתוך ביטנו ושתק. מה את אומרת, מלכה? פול אלן.
זה המצב. עושים משהו, בכל זאת פוחדים. זה מפחיד להגיע למקום אחר, לחיים אחרים.
את יודעת, זה מה שיפה בעיניי, בכל אופן, שאת לקחת את פרטי החולין והפכת אותם לשיר. היה מישהו שעזר לך בכתיבה הזאת?
ככה, הכל השלד, כל השירים הם ממני לגמרי. אחר כך הייתה עריכה, אז תקנו פה ושם כמה דברים.
ואיך הרגשת?
זה היה בסדר. אורך הספר הוא ליאור שטיינברג, ולפעמים אמרתי לו איזה, הייתה לי החוצפה להתווכח איתו על השפה, כי איך אני עובדת עם העברית? אני עובדת עם הצלילים, מה שאני שומעת, אני בעיקר שומעת, אבל יש חוקים שאני לא מכירה בעברית, אז אם זה יפה לי באוזן, אז נשמע לי בסדר, ולפעמים זה לא, אז בגלל זה צריך עורך שיתקן את העברית.
היו לך תסכולים בזמן הכתיבה?
התסכולים היו בעיקר בהתחלה, כי צריך הרבה הרבה מילים כדי לכתוב, ולא היו לי מספיק. אז הרגשה שאת רוצה לכתוב וזה עוצר, זה לא הולך, זה לא זורם. כמו בשפת אם. ולאט לאט זה משתנה. ומגיע הזמן שהכל זורם, כן, השפה זורמת. אז חסרים מילים, מה זה אומר? זה אומר להיות כל הזמן עם העברית, גם לשמוע, גם לכתוב, גם לקרוא, כל הזמן עברית. כי הצרפתית לא תברח, אבל העברית, אני צריכה להשיג אותה כל יום.
את יודעת, את ויתרת על השם שלך, שהוא היה פול אלן, הפכת למילקה שמולביץ. מילקה, אז כתבת זה שיר.
כן, כן.
את יודעת? נקרא אותו?
כן.
שוב, החלפת שם. אני אקרא אותו?
איך שאת רוצה. אני יכולה לקרוא אותו.
אוקיי.
כן? שמי נפל מהכיס, נשר מעצמו כמו עלי ארמון בסתיו פריזאי. נפל בוקר אחד בקריאת ספר דברים. אמרתי לאבי, שמי נפל, הרמתי אותו, ניגבתי, זה לא עזר. לקחתי במקומו את שמה של אחת מבנות צלופרד. הלועזי לא עובד יותר, היה דחוף להחליף אותו, גם אם היה שמה של אמך. הוא לא עובד, לא עובד יותר.
אז את יודעת, תראי, שמי נפל מהכיס, ולמה לקחת במקומו את שמה של אחת מבנות צלופחד? לא היה לך שם יותר, תראי, אני לא מכירה את בנות צלופחד. איזה מין בחירה זאת?
ככה, השם, יש לי עוד שמות, עוד שם לפחות, סולטנה.
סולטנה.
כן, כן. זה היה כאילו שם עברי. זה נתנו שמות גם לועזיות באלג'ריה, אבל הם נחשבו כשמות עבריים, כמו סולטנה. וסולטנה זה מלכה. ומלכה לא התחברתי. ויום אחד הייתי בבית כנסת, וזה היה בזמן של קריאת דברים, ספר דברים. ומדברים על בנות צלופחד. נועה, מילקה, חוגלה, תרצה.
למה לא בחרת תרצה?
כי רציתי להיות נאמנת לשם המקורי שההורים נתנו, ושזה סולטנה, שזה השם של הסבתא שלי. וגם אלן היא סוג של מלכה, אלניה מלכה. אז כשראיתי את מילקה, זאת לא הייתה הפעם הראשונה שאני קוראת את השם הזה, אבל פתאום יום אחד זה בלט, ואמרתי, וואו, מילקה, זה אני, זה השם.
אבל בואי אני אשאל אותך, היה לך עוד שם, סולטנה, למה לא השארת אותו?
כי סולטנה זה מוזר כאן, זה לא לגמרי, לא לגמרי ישראלי.
בשם מילקה, יש איזה צורך עצום להשתייך לתרבות היהודית, הישראלית, כי סולטנה זה בכל זאת כאילו משהו מעבר.
נכון, נכון. באותה מידה שבשבילי להתעסק עם העברית זה להיות קדימה, להיות עם העתיד ולא לאחורה. אז גם שינוי השם היה חשוב, שיהיה שם ישראלי, משהו מוכר.
מילקה.
מילקה, כן.
ושמולביץ זה?
שם של בעלי, שם משפחה של בעלי, כן.
אוקיי, כן. את יודעת מה? יש משהו מעניין. את אומרת, שמי נפל מהכיס, והרמתי אותו, ניגפתי, זה לא עזר. אז זרקת אותו. אוקיי, אין ברירה. אבל את יודעת, למרות כל זה, למרות המאמץ להשתייך, יש כאן משהו שלא ילך, ובואי נדבר עליו. אבל את יודעת מה? שוב, השיר הזה, יש בו הפתעה.
כן.
ואני לא יודעת, כיוון שאנחנו מדברות בשידור, וזאת לא שיחה רגילה, אני לא יודעת אם אני לא צריכה להגיד, לקרוא את סוף השיר.
כן.
מה את אומרת?
בסדר, כן.
אז
שנים הם נשארים?
אני מדברת על השיר הזה.
כן.
שבעצם הוא מדבר כבר על הדור הבא. את עשית מעבר, את חורשת בו, הייתי אומרת בתאווה, במעבר הזה, ברורה, די ברורה לקורא, ועם זאת לירית ושירית, כי אלה שירים, זה לא אוטוביוגרפיה פרוזאית, ואת יודעת, בכל זאת, יש לך שיר שנקרא אמרת לי. מישהי אמרה לך, מישהי אמרה.
כן.
אז בואי נקרא את זה. כשהם כועסים, הם כועסים בשפת אימם. וכשהם מחבקים, מחבקים באותו מבטא. יש להם, מי זה הם? תכף נדבר. כל מיני תופעות מוזרות. יש לילדיהם עולם תת-קרקעי. אמרת לי, כשאת מסתכלת עליי, רגע, כשאת מסתכלת עליי, את מזהה תגובות משונות שמופיעות בספרי הלימוד. יש כל כך הרבה מחקרים אנתרופולוגיים על הגירה, ונדידת ציפורים, לומדים את זה בפסיכולוגיה של נוער, בסיכון, אמרת לי. הם מביעים רגשות בסיסיים בשפה מרוסקת. שנים הם נשארים בשולי האוטוסטרדה. הסגנון לא ייעלם. כל זה, את אומרת לי, צברית שלי ואני האימא. בואי נדבר על זה.
כן, אחד הבעיות של ההורים כשהם מגיעים לארץ ומולידים ילדים ישראלים, שזה די מוזר, ישראלים לחלוטין. הם נולדו על ידיהם שלי, נולדו כאן, לארץ, בארץ. ואז פתאום הם חופשים לגמרי עם השפה, והם יודעים כל פעם על מה, על מה מדובר ומה לעשות. ופתאום ההורים הם
עמדת
דקלאז', הם יודעים פחות מהילדים, וזה מצב קשה. אז הפתרון שוב הוא ללכת עם העברית, אבל כן זה קיים שהילדים יודעים יותר בגלל שהם נולדו כאן בארץ.
את כותבת, יש לילדיהם עולם תת-קרקעי.
יש להם שתי עולמות. גם קצת מהעולם הצרפתי, ומהעולם העברי ב-100%. עולם הישראלי ב-100%.
איך זה קשור? לומדים את זה גם בפסיכולוגיה של נוער בסיכון, אמרת לי.
נכון.
הם מביעים רגשות בסיסיים בשפה מרוקסקת. שנים הם נשארים בשולי האוטוסטרדה. האם ביתך אומרת את זה עלייך?
אני אומרת לעצמי. היא אמרה כמה דברים, מזה עשיתי שיר, וההרגשה שאנחנו בשולי האוטוסטרדה נמשך די הרבה זמן. כי לא רק זה שאנחנו משנים תרבות, זה עניין מאוד גדול. זה גם שינוי של הקודים, וזה הדבר הכי קשה. שינוי הקודים, שינוי המנטליות. והמנטליות הישראלית היא הפוכה מהצרפתית. זאת אומרת, צריך למחוק הרבה דברים. צריך ללכת על דברים שונים לגמרי. להיות מוכן להשתנות כדי להיות ממש ישראלי, כדי לחוות את הישראליות לגמרי. וזה אומר, הרבה שנים נשארים בשולי האוטוסטרדה, זאת אומרת, במקום עדיין אחורה, הצרפתי האירופי או האמריקאי או מה שלא יהיה, אבל כדי להתקדם לחיים הישראלים, אז צריך לתת לזה מקום, לפרוץ, לתת, ללכת על הישראליות, וזה נעשה, לדעתי, רק עם השפה. בשבילי עם הכתיבה, אבל גם עם השפה המדוברת, עם הבנת השפה. כי אנחנו בעצם יצורים שהשפה זורמת בתוכנו. אנחנו מי שאנחנו מדברים. אם אני מדברת צרפתית, אז אני צרפתיה. אם אני מדברת עברית, אז יש סיכוי שיום אחד אני אהיה ישראלית ב-90%, אולי, בואו נהיה אופטימיים, אבל הסיכוי, השפה בונה את הבן אדם. לכן חשוב לי ללכת אל העברית.
זה מאוד מעניין, את יודעת, בואי, את אומרת משהו שהוא סופר מעניין. את אומרת, השפה בונה את הבן אדם.
אנחנו שפה, אנחנו יצורים של שפה. והשפה היא חלק מהגוף, השפה היא נפש וגוף ביחד. ולכן, אם אני מדברת רק צרפתית, אז אני תמיד אהיה צרפתיה. אם אני רוצה משהו אחר, שפה אחרת, סגנון אחר, אז העברית עוזרת לי. הדיבור העברי עוזר לי להשתנות. כי אני מכניסה...
לאן את משתנה?
קודם כל, השפה היא כמו אוכל, כי זה בא מהפה. אז אם אני אוכלת את השפה העברית, אז העברית נכנסת בתוכי. זה מה שאני רוצה להגיד.
העברית נכנסת בתוכי.
אם אני מדברת אותה, כן, כן.
את יודעת, כשנפגשנו, ומשהו, החלפנו כמה מילים, את רשמת לך הערות בצרפתית.
נכון.
שמתי לב, הצצתי.
נכון. כי למה? כי עדיין, מכיוון שהאותיות שונות, אז האותיות הלועזיות בולטות. אני לא צריכה לקרוא את כל מילה ומילה. אני מיד רואה, העין רגיל לאותיות הלטיניות. האותיות העבריות זה משהו אחר. אני צריכה עדיין לקרוא מילה ומילה. לקרוא כל מילה. אני לא יכולה לראות, כשאני רואה טקסט, אני לא יכולה לראות על מה מדובר. אני צריכה לקרוא כל מילה, כל משפט. לעומת זאת, בשפה מוכרת, עם האותיות הלטיניות, אם זה אנגלית או צרפתית או ספרדית, אז אני מיד רואה את ה...
אבל אתה אומר דבר נורא מעניין, שהשפה בונה אותך. את מרגישה חוויה של התקדמות עם פרספקטיבת עתיד?
כן, כן. יש לי את כל החיים כדי ללמוד עברית, עד שאני, אשלט לגמרי, אבל כן, זאת המטרה. המטרה שלי, אני עוד לא יודעת אם זה הספרות או העברית, או שניהם ביחד, אבל העברית, ברור, ברור.
קודם כל, מעניין שיש לך בספר שלך קטעים קצת פרוזאים, אבל את יודעת מה? אני סתם הלעלתי בספר ומצאתי משהו קטן בעמוד 58, אני אקרא אותו לפני שניפרד. שם השיר הוא טכנולוגיה. הרבה דברים אני רוצה לשכוח, וכל שבוע הסלולרי כותב לי, יש לך זיכרון חדש.
כן. הזיכרון הוא משהו שהוא תמיד נמצא, ובצד שני נראה לי שאני מנסה לחדש את הזיכרון, ברגע שכותבים זיכרונות ונותנים להם צורה ספרותית, אז הכתוב משנה את הזיכרון, נותן לו עוד רובד, נותן לו משהו חדש, רובד חדש.
תגידי לי, מילכה שמולביץ, אני רוצה לשאול אותך, את חושבת שנגענו בדברים העקרוניים החשובים בשיחה הזאת, או שפספסנו משהו?
נראה לי שעברנו על כל המעברים, אם כבר זה ספר של, שמספר על מעברים, ואולי חשוב להגיד מה שאני כותבת בשיר הארוך האחרון, שההווה הוא חומר בר שכחי. זאת אומרת, ההווה, איך שחיוויתי אותו אז, כבת שש, לא ידעתי שהוא חומר שעלול להשתנות.
וואלה. הזיכרון של אותו הווה יכול להשתנות.
כן. אפשר לעשות ממנו משהו אחר. אפשר, הוא כמו בצק. אפשר לעשות ממנו.
אז אנחנו נפרדות עם המסקנה שלך, שאפשר לשנות את ההווה של העבר.
כן.
דרך ההתפתחות שלנו.
נכון.
אז תודה לך, מילכה שמולביץ. תראי, הספר שלך מקסים ומענג, כי את נותנת אוטוביוגרפיה במעט מילים, ומילים שמאוד חזקות ומאוד נוגעות. אז בעיניי זאת הצלחה עצומה. אם כי בשם, במקום עוגיית מדלן, זה עדיין התזכורת הצרפתית.
כן. לפרוסט.
כן.
למדלן של פרוסט. כן, אז כן.
יש בזה משהו מפתה בשם.
כן.
אז בואו נתפתה. תודה רבה לך, וכמובן תודה למפיקה מאירה פרץ, לאחראי על השידור איציק אהרון, לאחראי על הדיגיטל ירון זאבי. אני מקווה שתמצא את הדברים המאוד מהותיים ומעניינים של מילכה. תודה רבה לך שהגעת אלינו.
תודה רבה.
ותודה למאזינים. ביי ביי.